אהלן, התחלנו?
פרק 10.
פרק 10 של עוד פודקאסט, איתנו אריק קליינשטיין. ספר קצת על עצמך למאזינים.
טוב, מה שאני עושה היום, בשבע השנים האחרונות, זה שותף בקרן הון סיכון שנקראת גלילות קפיטל. ואני מניח שאתם תשאלו אותי הרבה שאלות על הקרן, מה אנחנו עושים. אז לפני זה, בעצם כל הקריירה שלי הייתה בתעשיית ההייטק, גם בכובע של מנהל בחברות סטארט-אפ, גם לפני זה עוד בתעשיית ההון סיכון, בוגר הטכניון ובוגר 8200.
אבל אתה הצטנעת לנו קצת, אז למי שנתקל בשם שלך ובשם של גלילות קפיטל בפעם הראשונה, אם אתה יכול קצת לספר על הטרק-רקורד שלכם עד כה?
כן, אז התחלנו להשקיע בשנת 2011.
ככה שאלה מביכה על ההתחלה, אם אפשר.
לגמרי.
לשמור את הקרח, טוב.
אנחנו קרן הון סיכון שמשקיעה בחברות Enterprise Software, בגדול, בשלבים מוקדמים. התחלנו בשנת 2011, קרן ראשונה שהשקיעה עד היום 8 חברות, מתוכם כבר 5 נמכרו, 3 עדיין פעילות והן מצליחות. קרן שנייה כרגע עם 9 חברות פעילות. היה הרבה יותר קל לגייס את הקרן השנייה. הקרן הראשונה גייסנו אותה תקופה שלא הייתה כל כך פשוטה, מעט זמן אחרי המשבר הגדול של שנת 2008, ואנחנו האמנו שהיזמים הישראלים הם קבוצה שמאוד כדאי להשקיע בה, שכננו את המשקיעים שלנו, והתוצאות מדברות בעד עצמם. נתנו עד היום תשואות מאוד יפות למשקיעים שלנו, גם דורגנו במקום שלישי בכל הקרנות בעולם שגויסו בתקופה הזאת, בווינטג'ס של 2010 עד
בעולם.
2013, כן, מדהים. בעולם.
בציר ספציפי, אבל
בתקופה הזאת, ועכשיו יש לנו סטנדרט גבוה, אני אצטרך להמשיך לשמור עליו.
אז ככה רגוע, אנחנו מתחילים ברגוע ובלי לחץ בכלל לעמוד בסטנדרטים גבוהים. את הפרק העשירי של עוד פודקאסט, למי שאיתנו פה בפעם הראשונה, עוד פודקאסט הוא למעשה, כשמו כן הוא עוד פודקאסט לסטארטאפיסטים מתחילים וכאלה המתעניינים ביזמות שנמצאים בתחילת דרכם. במסגרתו אנחנו מפגישים אתכם עם יזמים, משקיעים ואנשי מקצוע מובילים. אנחנו רוצים להגיד תודה רבה לגלובס שמפרסמים את כל השידורים שלנו אצלם באתר, וגם לסמסונג נקס שמרחים אותנו פה באולפן. אנחנו מתחילים עם הפרק העשירי מיד אחרי ה...
עוד פודקאסט. עוד פודקאסט. עוד פודקאסט לסטארט-אפים.
חזרנו.
נראה לי שחזרנו. אז אריק, אחרי שעברנו את החלק המביך ביותר, בוא ספר לנו קצת בהרחבה עליך, איך בעצם הגעת להיות משקיע הון סיכון?
אז בעצם פרק שני שלי בעולם ההון סיכון, הפרק הראשון עוד היה בשנות ה-90 בקרן שקראו לה ג'רוזלם גלובל ונצ'ר, זו הייתה אחת מהקרנות הראשונות. כמו שאתם יודעים או שלא יודעים, התעשייה בישראל היא בערך בת 25 שנים.
נראה לי שאז תומי ואותי בערך הניקו או משהו כזה.
כן, נראה ככה. אז אני הייתי עוד בגל הראשון, מי שעוד הקים את ג'רוזלם גלובל בזמנו זה דוקטור שלמה קלי, שהוא היה מרצה לשיווק באוניברסיטת תל אביב, כך אנחנו הכרנו בזמן שאני למדתי שם MBA, והצטרפתי לקרן שהייתה מאוד קטנה באמצע שנות ה-90, אז הייתי שם עד שנת 2001. ב-2002 עזבתי בעצם את העולם הזה, עברתי לגור בארצות הברית, גרתי בארצות הברית 9 שנים, ועבדתי בשלוש חברות הייטק ישראליות. אז הייתי בעצם בצד ההוא של התעשייה, גם בתור יזם, גם בתור מנהל בחברות. אז יצא לי לחשף באמת בשלוש חברות איך מביאים בעצם טכנולוגיה ישראלית לשוק האמריקאי, איך מגדלים חברה, איך מגייסים כסף, וגם איך עוברים אקזיטים. חברה אחת מהחברות האלה נרכשה, עוד חברה גם כן נרכשה, ועוד חברה לך פאבליק.
איזה תחומים שם... אנחנו מדברים?
אז תחומים שונים. חברה אחת הייתה בתחום של מערכות לעולם הטלקום, וגם לנושא של אכיפת חוק. בעצם מי שקנה אותה בסוף היום, חלק גדול ממנה זה חברת ורינט. העולמות האלה. חברה שנייה, חברה בתחום של הוידאו ברודקאסטינג, טכנולוגיות תוכנה לעיבוד של וידאו. ועוד חברה בתחום של המדיקל דווייסס.
איזה תפקידים עשית שם?
הייתי בכל המקומות האלה CFO. אז אני תפקידים של פייננס, אבל תמיד הסתכלתי על עצמי יותר מאשר האיש שעושה את הבין קאונטינג, את הבוקקיפינג. מה שבעצם תמיד אהבתי להתעסק איתו זה יותר התחומים המסחריים, עבודה מול משקיעים, גיוס כסף. ביליתי הרבה זמן מחוץ למשרד, כמה שרק אפשר.
מגניב, ואז איך התגלגלת לגלילות? איך פגשת את קובי?
קובי ואני מכירים עוד בעצם, אנחנו בני אותו מחזור בטכניון, שנינו היינו עתודאים, ושנינו שירתנו באותה קומה ב-8200, בתפקידים טכנולוגיים. אנחנו מכירים כבר הרבה שנים, שאני חושב על זה, זה המון המון שנים, בשלהי התקופה שלי בארצות הברית, שהתחלתי לתכנן את החזרה לישראל, אז דיברתי עם אנשים כדי להבין מה קורה בישראל. הייתי עם קובי בקשר במהלך השנים, אבל הוא היה בין הראשונים שהתקשרתי אליו, וככה התחלנו לדבר. והתופעה המעניינת שהייתה, אז שבעצם, למרות שלא היינו בקשר צמוד, כי כשאתה גר בארצות הברית, קשה לך להיות בקשר עם חברים ישראלים שגרים בארץ, אז הגענו לאותם תובנות על מה קרה בתעשיית ההייטק הישראלית, תעשיית ההון סיכון הישראלית, בכל השנים האלה שעברו מאז שאנחנו התחלנו דרכנו. קובי גם כן, באותה תקופה שאני השתחררתי, הוא גם כן השתחרר. הוא היה יזם סדרתי, יזם 5 סטארט-אפים. שנינו צברנו הרבה ניסיון, והתחלנו לדבר, וראינו שאנחנו רואים עין בעין מה שצריך לעשות בעצם בתעשיית ההון סיכון.
אז דיברת באמת על זה שהיה לכם איזשהו חזון משותף? אתה יכול קצת לחלוק על מה אתם ראיתם ביחד שאף אחד אחר אולי לא ראה?
כן, שאלנו את עצמנו איך אפשר באמת להצליח בהון סיכון ישראלי, מה עשו קרנות בעשור הקודם, בשנות ה-2000, חלק הצליחו, חלק פחות הצליחו. היו אז הרבה דיבורים בתקופה הזאת, על זה שבכלל כל המודל של הון סיכון הוא מודל בעייתי, אי אפשר להרוויח כסף, מבחינת המשקיעים. אנחנו לא האמנו בזה בכלל, כל השנים באתי משם, גם קובי היה שם, ומאוד האמנו בעוצמה וביכולות של היזמים הישראלים. אז הבעיה לא הייתה כל כך בצד של היוזמות, היזמים, אלא יותר במודל הפיננסי, במיקוד, והמודל שחשבנו עליו, שהוא תוצאה של חודשים של עבודה, קראנו לו, שהלכנו לגייס כסף, בעצם Back to Basics. בעצם כשמסתכלים על תעשיית ההון סיכון בתחילת דרכה, אפשר לראות בה את הרבה מהמאפיינים שרואים היום בעצם במודל ההשקעה של גלילות. היו קרנות לא מאוד גדולות, מאוד ממוקדות בתחומים שליזמים ישראלים יש בהם יתרון משמעותי. קרנות שנכנסו מוקדם, רובם היו קרנות seed או early stage. ובעצם אלה המאפיינים גם של מודל ההשקעה של גלילות.
תסביר קצת יותר על המודל למי שלא מכיר את הבייסיקס שעליהם אתה מתייחס.
אז אנחנו בעצם מעדיפים רוב, כמעט כל ההשקעות שאנחנו עושים עם השקעות מוקדמות, כמעט בכל המקרים זה הכסף שלנו שנכנס ראשון לתוך החברה. אנחנו משקיעים בעיקר בתחומים של Enterprise Software, כלומר מה שנקרא תוכנה מורכבת, מתוחכמת, שקונים אותה ארגונים גדולים.
B2B, לא קונסיומר.
נכון, אנחנו פחות מתמקדים ב-B2C, בעולמות של הקונסיומר, אנחנו מאמינים שלישראלים פשוט יש יתרון, יש פה אקוסיסטם מאוד מיוחד, זה ה-Secret Sauce או ה-Unfair Advantage שלנו בעצם, שליזמים שיודעים לעשות טכנולוגיה, תוכנה מתוחכמת, שיש לה הרבה ערך לחברות גדולות. אז זה תחום ההתמחות שלנו, אנחנו לא מנסים מאוד לא לצאת משם, ובעצם מסתכלים על עוד פעם, חוזרים להיסטוריה, גם הקרנות...
אנחנו רק רוצים להתנצל, יש לנו אורחת כבוד בסטודיו, קוראים לה אמה, היא הכלבה של תומי וטולי, אז אנחנו מתנצלים בשמה, אם היא מייללת טיפה, פשוט תומי לא מתייחס אליה יפה בימים האחרונים, סליחה גם אריק, סליחה, סליחה.
פשוט שומרת אלינו, יש פה אנשים ש...
כן, והיינו חייבים להביא אותה לאולפן, כי הם משפצים בבית של תומי.
אני מקווה שהיא לא מייבבת בגלל מה שאני אומר.
כן, נורא קשה לה עם מודל ההשקעה של גלילות קפיטל, אז אריק תמשיך, ואני מתנצל אחרי ההתנצלות הפורמלית.
אז אנחנו בעצם נכנסים מוקדם, Enterprise Software. אנחנו לא מאמינים גם בסבבי סיד גדולים מדי. אנחנו עובדים עם היזמים, גם מאמינים שגם עם מעט כסף בסביבה הטכנולוגית שלו הם אפשר לעשות הרבה. ואנחנו גם מאוד פעילים בלעזור לחברות בתחילת הדרך.
המודל השתנה בין הקרן הראשונה לשנייה באיזושהי צורה מסוימת?
כמעט ולא. ההבדל היחידי שהקרן השנייה היא יותר גדולה, הקרן הראשונה הייתה יחסית קטנה, הקרן השנייה גדלה.
אתה יכול לדבר על מספרים?
כן, זה לא סוד. הקרן הראשונה התחילה בתור קרן של 30 מיליון דולר. הגדלנו אותה במה שנקרא Annex Fund של עוד 20 מיליון דולר. הקרן השנייה יותר גדולה, היא קרן של 77 מיליון דולר. המודל אותו דבר, אותו לא השתנה. ההבדל הוא שפשוט יש לנו יותר כסף עכשיו להשקיע בסבבים הבאים. אם בקרן הראשונה לא יכלנו לשים הרבה כסף ב-A וב-B rounds.
בפולו-אפ,
כן. אז בקרן השנייה פשוט היא יותר גדולה ויש לנו יותר יכולת לעשות את זה.
סתם רוצה להתייחס לאיזה fun fact לגבי השם של הקרן. גלילות, יש לזה את המשמעות מסוימת מבחינת ה-background?
כן, כמובן. זה בעצם המקום שגם קובי וגם אני שירתנו בו, מפקדת 8200, ושם הכרנו, וגם שם, משם באים חלק לא קטן מהיזמים שאנחנו משקיעים בהם.
זה מוביל אותי בעצם לשאלה, אם בעצם הניסיון הצבאי העשיר שיש לך ולקובי, הרבה אנשים בעצם טוענים וגם משקיעים שהריאנו פה, הריאנו כאן, שבעצם השקעות שהן השקעות מאוד מוקדמות, שאתם משקיעים בחברות מוקדמות, זה הרבה עניין של גם אינסטינק וסוג של משהו מהבטן. זה משהו שאתה בעצם לוקח את בעצם את הניסיון, כן הצבאי והדברים שאתה ראית על החברות הנוכחיות?
אני חושב שהניסיון הצבאי מבחינה טכנולוגית קצת פחות רלוונטי פה. הדברים שעושים ב-8200, אי אפשר לעשות אותם בשום מקום אחר באזרחות. אנחנו כמובן מביאים לתוך קבלת ההחלטות שלנו הרבה ניסיון מצטבר שנצבר אצל שנינו בהרבה שנים של תעשייה, של עבודה בתעשייה, ובייחוד בעולמות האלה של להביא טכנולוגיה חדשנית לשוק. כן, היזמים שאנחנו בדרך כלל משקיעים בהם, באים עם איזשהו רקע טכנולוגי עמוק, עוד משלבים מוקדמים בקריירה שלהם, הרבה פעמים, אבל לא בצורה בלעדית, באמת ביחידת מחקר ופיתוח צבאית. אז בין אם זה 8200, אבל יש יחידות אחרות, במערכת הביטחון, בצבא, שהם גם כן יחידות שעסקות בטכנולוגיה מאוד מתקדמת. העניין הוא לא כל כך הידע הספציפי שהיזמים באים איתו מתוך המקומות האלה, אלא פשוט האיכות של האנשים שהיא מצוינת, וגם תרבות מסוימת שנוצרת במקומות האלה של חשיבה מחוץ לקופסה, של יכולת לקחת סיכונים, לא לפחד מלקחת אתגרים שהם נראים בתחילת הדרך כמעט בלתי אפשריים. זאת התרבות שאנחנו בתור משקיעים מאוד מחפשים.
יש איזושהי תבנית או איזשהם סימפטומים שמאותתים לכם לחיוב או לשלילה לגבי יזמים שאתם פוגשים? סליחה על השאלה הסטריאוטיפית כמעט.
יש, ברור שבדרך כלל אנחנו מחפשים אנשים שהם פשוט מעולים. גם, ואפשר לראות כבר בשלבים יחסית מוקדמים של קריירה, אבל עוד פעם, תמיד יש outliers. תמיד יש יוצאים מהכלל, אנשים שיש להם יכולות מבריקות, שהם מאוד יזמים באופי שלהם, זה דברים שרואים אותם. לאחל, אם עד גיל מסוים לא נהיית היזם, אז נשאלת השאלה גם למה.
זה קצת בניגוד לסטטיסטיקות שאנחנו מכירים לפחות, שהגיל הממוצע של היזם הישראלי הוא 35, לפחות ממה שאני מכיר. אז מה זאת אומרת אם עד גיל ממוצע לא נהיה את היזם? באיזה מובן?
תראה, אני לא שואל אף פעם
את היזם. אני לא שואל את זה כדי להתגר או לקנטר, אני מנסה להבין.
אנחנו אף פעם לא שואלים יזמים לגיל שלהם, עוד שלפעמים הם מתנדבים לספר, ואתה יודע, אני גדלתי חלק גדול מהקריירה שלי בארצות הברית, ששם זה נושא מאוד רגיש. הרקע של הגיל ופרמטרים אישיים אחרים מאוד לא מעניינים אותי שאני מסתכל. אבל כשמסתכלים על מה יזם עשה עד היום בקריירה שלו, אז אפשר לראות אם יהיה כבר ניצנים יזמים בשלבים קודמים. לא בהכרח, אבל לפעמים גם זה הסטארט-אפ הראשון שעשית, והיית במקומות אחרים שהם לא בהכרח מראים יזמות, אבל עם יזם שכבר ישב בגראז' ופיתח, או צוותים יזמים שישבו וקראו לנו לא מעט מקרים שהשקענו בחברות שבעצם היזמים הגיעו לנו כבר עם מוצר או כמעט מוכן, או עם חלק גדול מהמוצר מוכן.
לפני שהם גייסו כסף מוסדי, מה שנקרא כסף מקרנות.
כן, אז זה כבר מבחינתנו אינדיקציה מצוינת.
זאת אומרת, יכולת ביצוע.
יכולת של לבצע, לא רק לשבת, כתבנו פרזנטציה ועכשיו יאללה יוצאים לדבר עם משקיעים. יזמים, יכולות טכנולוגיות טובות, יכולים לשבת בגראז' וכבר היום לפתח מוצר מעניין. גם הסביבה הטכנולוגית היא הרבה יותר מאפשרת את זה. לפני 15 שנה, לפני שהיו את כל איתנו תשתיות הקלאוד למיניהם, היה הרבה יותר קשה. היית צריך לקנות ציוד, זה היה מסובך. היום יזמים טובים יוצאים לדרך לפעמים בלי מימון, או עם מימון מאוד מאוד מצומצם, ואז שאנחנו פוגשים אותם זה כבר הרבה יותר מעניין.
אז תכף, אני רוצה תכף לגעת בנושא של האי-מימון ובאיזה שלב אתם מצפים לראות היזמים שמגיעים אליכם. אני רוצה לשאול שאלה שאני מקווה שתעשה לכם קצת שירות. בסוף שניכם יוצא 8200, לקרן קוראים גלילות, ויש איזושהי תפיסה רווחת בתעשייה שגלילות משקיעה רק בסייבר. אז בוא ספר לנו למה זה לא נכון.
לא, זה לא נכון. כבר מתחילת הדרך לא השקענו רק בסייבר. זה נכון שהלכנו לגייס כסף ממשקיעים, והצגנו להם את מודל ההשקעה שלנו, שאלו אותנו, אוקיי, באיזה תחומים אתם רואים שלחברות יש אתגר או בעיה? וסייבר סקיוריטי כמובן היה מספר אחד ברשימה, אנחנו מדברים על שנת 2010, 2011, לא היום.
אפילו לפני ההייפ.
לפני ההייפ, אנחנו הבנו כבר אז שסייבר הולכת להיות בעיה מאוד מאוד רצינית. היו כבר אינדיקציות בתקופה הזאת, אבל לנו היה ברור שטכנולוגיות בתחום הזה שמפותחות הרבה פעמים על ידי ממשלות, יש להם נטייה לפעפע לשווקים האזרחיים ולעשות הרבה צרות. וכמובן חזינו, וזה באמת קרה לנו מול העיניים, אז התחלנו להשקיע בתחום הזה מוקדם, אבל בהחלט אנחנו לא משקיעים רק בסייבר. תחום ההשקעה שלנו זה כל טכנולוגיה שיכולה ליצור ערך או לפתור בעיה עבור חברה מסחרית גדולה. אז למשל, השקענו הרבה בעולמות של מרקטינג אוטומיישן. כל תחום השיווק והמחירות עבר כבר, וממשיך לעבור טרנספורמציה מאוד משמעותית, ואני יכול לדבר על זה בהמשך אם תרצו. עולמות כמו DevOps, שזה גם כן תחומים שבגלל המחסור האדיר שיש שם במתכנתים, כל טכנולוגיה שיכולה לחסוך זמן, יש לה ערך אדיר, וגם שם אנחנו השקענו בכמה חברות, ולנו גם כן כבר אקזיטים. אז בגדול, Enterprise Software, סייבר זה עדיין תחום שאנחנו מאוד אוהבים אותו, מאוד רוצים להמשיך להשקיע בו, עשינו גם השקעות אפילו בשנה האחרונה, אבל זה בהחלט לא אקסקלוסיבי.
ושאלה אחרונה על המדיניות, ומשם נעבור לשאלות באמת שהן קצת יותר פלאפיות ואינפורמטיביות, צ'ק ממוצע?
אז הסוויט ספוט שלנו הוא בין 1-2 מיליון דולר.
1-2 מיליון דולר, החברה גייסה או לא גייסה לפני?
כמעט בכל המקרים, זה הכסף הראשון שנכנס לחברה. היו לנו, עשינו כמות מצומצמת מאוד של A-Rounds, או של נקרא להם Seed Plus, והיה מקרה אחר, אחד שנכנסנו אחרי Angel שהשקיע 500,000 דולר. אבל המקום שאנחנו מרגישים בו הכי נוח זה השקעות הסיד.
מובילים, מצטרפים, גם וגם?
ברוב המקרים מובילים ועושים לבד, ובחלק מהמקרים מובילים ועם משקיעים אחרים.
מעולה, תומי.
אז איך בעצם התהליך, איך יזמים פוגשים אתכם? איפה אפשר להגיע אליכם?
אנחנו מאוד מאוד זמינים, בין אם info@glilotcapital.com, או דרך אחד מהאנשים שמכירים אותנו. אנחנו מקבלים הרבה מאוד כמו...
ומה כן הדרך שאתם הכי אוהבים שמגיעים אליכם? אני מניח שלשלוח דק באתר זה לא הדרך הכי טובה.
זה דרך, ואנחנו קוראים כל תוכנית עסקית שמגיעה אלינו. אם זה דרך מישהו שאנחנו כבר מכירים אותו, הרבה פעמים סרוויס פרוביידר, או סתם בן אדם שמכיר את קובי או אותי, אז הוא יכול לתת גם איזשהו רקע וצבע להיכרות, אז זה עוזר. אבל כקרן סיד אנחנו פתוחים לכל מי שפונה אלינו, משתדלים לתת תשובה כמה שיותר מהר. סטטיסטית, רוב התשובות הן תודה, אבל לא נופל בתחום שלנו.
כמה פניות אתם מקבלים בשנה? לעומת כמה השקעות בממוצע אתם עושים?
אז מקבלים מאות רבות של פניות. אני חושב שזה הסטטיסטיקה של כל התעשייה פה. שנה ממוצעת זה בין 2-4 השקעות. אז גם פה אני לא חושב שאנחנו מאוד שונים ממשקיעים אחרים. הרבה פעמים זה אפשר לחסוך זמן על ידי באמת להסתכל על תחומי ההשקעה שלנו, כי חלק גדול מה... פניות שנדחות כבר בדלת, הן פשוט לא בתחום ההשקעה.
אז נשמח שנתחיל לדבר, להיכנס לעובי הקורה ולדבר טיפה על ורטיקלים שונים. נתחיל בסייבר, בשביל שלא נסיים בסייבר. אבל כן, לפני שבועיים ראינו כאן את אופר בנון, מנכ"ל ארגוס, דיברנו ארוכות על תחומים חדשים שסייבר סקיורטי נכנס אליהם. מה לדעתך, מה נראה בעוד 5 שנים בתחום הזה? כלומר, חורים, כן, את העולם נכנס לתחומים שהם לא קונבנציונליים בשנים האחרונות, מעולם ה-IT לעולם, בוא נגיד ה-IoT, אבל לאן אתה רואה את התחום הזה מתפתח?
התקפות הסייבר ימשיכו לקרות ויהיו יותר ויותר משוכללות ככל שיעבור הזמן. לעולם, לפחות בעתיד הצפוי לעין, לא יהיה איזשהו סילבר בולט, איזשהו פתרון קסם כזה שיפתור את כל בעיות הסייבר. הנה באנלוגיה שאני אוהב להשתמש בה, גם שאנחנו נוסעים היום ברכב ממוצע, אנחנו מוקפים בהרבה מאוד טכנולוגיות שנועדו להגן עלינו. החל מחגורות בטיחות משוכללות וקריות אוויר, אבל גם המחשבים של הרכב היום יודעים לעשות הרבה יותר כדי למנוע תאונה, או אם היא קורית, גם לצמצם את הנזק. אז באנלוגיה זה מה שגם הולך לקרות בעולם הסייבר, כמות הטכנולוגיות שיכנסו לתוך השוק להגן על התשתיות של ה-IT מפני התקפות, תמשיך לעלות את צמיחה, טכנולוגיות ישנות יוחלפו בטכנולוגיות חדשות משוכללות יותר. המוטיבציה של התוקפים בדרך כלל היא כספית, אם זה פושעים, ושם בעצם רוב פעילות הסייבר, אנשים פשוט מבצעים התקפות כדי לגנוב כסף, לגנוב פרטים אישיים, תעשייה שמגלגלת הרבה מאוד כסף, וזה לא הולך להיעלם, כי ככל שיש מידע דיגיטלי שאפשר לעשות לו מוניטיזציה, אז התוקפים ימשיכו להיות שם, ופשוט לנצל כל הזדמנות כדי לעשות עוד כסף. סוגים אחרים של תוקפים הם ממשלות, שבעיקר גונבות מידע, שזה מה שמעניין אותם. ואנחנו נראה גם התקפות, לצערי, שאני פוחד מהם, הן הולכות לקרות, אבל על תשתיות קריטיות, התקפות שנועדו פשוט לגרום נזק, בין אם מדובר על ארגוני טרור, או בין אם ממשלות התחילו גם להשתמש בממד הסייבר כממד לחימה, בנוסף לממדים הקונבנציונליים. אז במובן הזה, סייבר הולך להיות תחום מאוד מעניין ומאוד חשוב, הפער בין היכולות של התוקפים למגינים, אולי יצטמצם, אבל הוא עדיין גדול, והוא מאוד מאוד דינמי. מה שאנחנו רואים זה שבעצם כל התפתחות בעולם של ה-IT, יוצרת גם מה שאנחנו קוראים attack surface, או אזור שבדרכו תוקפי סייבר יכולים להשיג את המטרות שלהם, אזורים חדשים. אם עד לפני כמה שנים תשתית הקלאוד הייתה הרבה פחות מפותחת, היום היא נמצאת שם. התשתית של ה-Internet of Things, IoT, פחות קיים, לפני כמה שנים, היום יש הרבה יותר, גם זה הולך להתפתח, וכל אחת מהדוגמאות האלה כמובן יש מאחוריהם כבר מקרים מהעולם האמיתי של התקפות שקרו כבר בפועל, חלקם אפילו עם אימפקט לא קטן בכלל. אז שיטת החשיבה שלנו באה ואומרת, כל מקום שבעצם יש בו רשת, יש בו מידע, יש בו מחשבים, הם יהיו נתונים להתקפות סייבר, וצריך לחשוב איך מגינים עליהם. חלק מהמקרים יהיו פרדיגמות קיימות שיעבדו טוב, חלק מהמקרים צריך לפתח פרדיגמות חדשות. אז אנחנו חושבים שסייבר זה עדיין תחום מעניין. מה שהזכרת, הנושא של IoT Security, הוא כמובן תחום שיהיה צורך לטפל בו. השנה היו התקפות סייבר שהיו מבוססות על מכשירי IoT ביתיים. גם התחום של האינדסטריאל IoT, יש לנו חברה בעולם הזה, סייבר-אקס, שמצליחה מאוד בינתיים. הוא גם כן הולך לתפוס תאוצה, הוא כבר היום קורה. אבל יהיו עוד. בעצם הדרך לדעת איפה יהיו האתגרים בסייבר, זה לשאול איפה יהיו חידושים ב-IT, וכל מקום שיש חידוש ב-IT, תהיה גם בעיית סייבר.
איזה עוד תחומים אתם מסתכלים עליהם בעצם ולמה?
אז תחום שהשקענו בו כמה חברות בשנתיים האחרונות ועוד גם בקרן הראשונה זה כל העולמות של טכנולוגיות שעוזרות לאנשי שיווק ומחירות להגיע יותר טוב ללקוחות פוטנציאליים, לתחזק את הקשר עם לקוחות פוטנציאליים וקיימים, להחליט איך משקיעים את משאבי, את המשאבים בעצם של, של המרקטינג והסיילס. אנחנו מסתכלים עכשיו על דור שני או אפילו שלישי של טכנולוגיות בעולמות האלה. היה כבר דור ראשון שהתחיל לצמוח בעשור הקודם.
שהוא?
החברות שעשו בעיקר כלים של מרקטינג אוטומיישן. העולם הולך יותר היום לכיוונים של ביג דאטה אנליטיקס, של קונברסיישנל AI, של ניתוח, של מידע שצומח בתוך, נאגר בתוך הארגון. והמטרה זה לקחת את הפונקציה הזאת, שבדרך כלל ההשקעה הממוצעת בה היא בין 20-50% מה-P&L של, של חברה גדולה. במרקטינג וסיילס, פשוט להפוך את זה להיות הרבה יותר יעיל, הרבה יותר ממוקד, וכמות ההזדמנויות היא באמת אדירה בתחום הזה.
אז בעצם דיברנו על סייבר, דיברנו קצת על מרקטינג טק, או אפשר לקרוא לזה ככה, עוד תחומים שמעניינים אתכם, או שזה פחות או יותר שני אזורי הליבה?
לא, השקענו גם בחברות בתחום של דאב-אופס. כמו שאנחנו יודעים, יש מחסור אדיר במתכנתים, וגם הצפי הוא שכמות התוכנה שתיכתב ב-10 שנים הקרובות, אפילו ב-5 שנים הקרובות, תהיה כפולה ממה שנכתב ב-5 שנים האחרונות. התוכנה היא omnipresent, היא נמצאת היום בכל מקום, וצריך הרבה מתכנתים. תהליך פיתוח התוכנה בעצמו והתשתיות של פיתוח התוכנה, אם עושים את זה נכון, אפשר לחסוך. בזמן, בכסף, במניעת תקלות, בבדיקות יותר טובות. זו תעשייה שיש בה הרבה נוכחות ישראלית, כמו שאנחנו רואים בסייבר הרבה חברות ישראליות, גם פה יש לגאסי של חברות ישראליות, כמובן הגדולה והמפורסמת בתוכם זה חברת מרקיורי, שהיה אחד מהיוניקורנס עוד של, של העשור הקודם, אבל גם פה צמח איזשהו קלאסטר של חברות דאב-אופס, או חברות של נמצאות בעולם הזה של כלים למפתחים. תעשייה לא מאוד גדולה, היא לא גדולה למשל כמו תעשיית הסייבר או תעשיית המרקטינג, אבל יש בה נוכחות ישראלית חזקה, ובגלל שהישראלים גם מפתחים מעולים, הם יודעים גם לפתח כלים מצוינים למפתחים.
מה לגבי כל התחומים הוויזואליים, AR, VR, Computer Vision, אתם מסתכלים לכיוונים האלה?
מסתכלים, ראינו הרבה חברות בתחום הזה, עד היום לא השקענו. תפיסת העולם שלנו אומרת שאנחנו אוהבים להשקיע במקומות שאפשר לראות בהם value יחסית מהיר, והתחום של ה-AR, VR, לא ראינו לפחות, אולי יש שם בחוץ, אבל עד היום לא מצאנו חברה שהיא, המודל המסחרי שלה והטכנולוגיה הם, הם יחסית קרובים. אבל אין ספק שזה תחום שהולך להיות disruptive, הולכות להיות לו השפעות על הרבה מאוד ורטיקלים בתוך, בתוך תעשיית התוכנה.
על פי מה אתם מנתחים מזה, אבל את ה, בעצם את ה, לפי הפרדיקשן שלכם, שאתם רואים תחום כזה שעדיין לא בשל, או שעדיין לא עבר את התהליך של market education, על פי מה אתם בעצם רואים?
ופה אנחנו מביאים באמת ניסיון, ואיזושהי תפיסה שבאה ואומרת, מה אי אפשר היה לעשות עד היום, אבל עם הטכנולוגיה החדשה וקצת דמיון יהיה אפשר לעשות. אז למשל, אם אנחנו עכשיו לאחרונה השקענו בחברה בתחום של מודיעין עבור משווקים, אנחנו רואים שיש היום תופעה מאוד מעניינת שחלק גדול מתקציבי הפרסום הם הולכים לפרסום שהוא מאוד ממוקד. החברה אותי קוראים Brand Total, ולמושג שהם בעצם טבעו אותו, קוראים Dark Marketing. היכולות היום של מפרסם להגיע לסיגמנטים מאוד מאוד מפולחים, מאוד מדויקים וקטנים יחסית, באמצעות הכלים שמציעות חברות כמו פייסבוק וגוגל, ורשתות חברתיות אחרות, הם די חסרות תקדים. זה משהו שהוא לא מאוד ותיק, הוא די חדש. המפרסמים לומדים לעבוד איתו. רואים שבעצם התוצאות שהם מקבלים הן מאוד מאוד אפקטיביות, ולכן אנחנו רואים את התופעה הזאת של דארק מרקטינג, של קמפיינים שהם ממוקדים מאוד באוכלוסיות מסוימות, מסרים שנתפרים עבור האוכלוסייה הזאת, וככל שזה הולך לגדול, נוצרת גם בעיה למרקטירס, לאנשי השיווק, כי הם בעצם עושים את זה בעצמם, אבל הם לא יודעים מה המתחרים שלהם עושים. וברנד טוטל בא לפתור את הבעיה הזאת. אז כשהסתכלנו על ההשקעה בברנד טוטל, שאלנו את עצמנו, האם זו מגמה שהולכת לצמוח? התשובה היא בהחלט כן. אנחנו יכולים לראות את המספרים של פייסבוק ואת קצב הצמיחה שלהם, ברור שהם מציעים את היכולות האלה ומאוד אטרקטיביות למפרסמים. האם הצוות הוא צוות שבא עם פתרון שבאמת הולך לפתור את הבעיה אותי ויש לו יכולות לבצע? התשובה הייתה בהחלט כן, וככה ביצענו את ההשקעה.
אז בוא נדבר, זה מוביל אותי לשאלה שאני ככה מתאפק לשאול כבר כמה דקות, מאז שדיברת על ככה צוות שצריך להיות מצוין, זה מה שאמרת, השתמשת במילה הזו ולא הרחבת. מה, איך אתם שופטים צוות מצוין היום? איך אתם בכלל מתאהבים בו? מה הפרמטרים שאתם מחפשים?
תראה, מצוינות זה באמת מושג קצת אמורפי. זה יכול להיות מצוינות במה שעשית עד היום בקריירה שלך, או אם עברת מסלולים שמישהו אחר כבר בחר אותך מתוך הרבה מאוד מועמדים, או שאתה גם יזם מצוין, כלומר עשית דברים שהם מאוד לא שגרתיים או מחוץ לקופסה. אני יודע שזה נשמע קצת מאוד מיסטי, אבל באמת אין פה תשובה אחידה, זה לא תופעה שאני יכול לקמת אותה ולשים אותה על איזשהו צ'ארט ולהגיד אוקיי, זה 1 עד 5, הוא מקבל 5 והוא מקבל 3. אז זה בעצם התשובה הכי טובה שאני יכול לתת לך כרגע. אנשים מצוינים, הם בדרך כלל מצוינים עוד לפני שהם הגיעו אלינו, אבל לפעמים גם תהליך הקמת הסטארט-אפ כשלעצמו, אפשר לי לזהות שם ניצוצות של מצוינות.
בתהליך עצמו, זאת אומרת, בתחילת הדרך עוד לפני שנגשים אליכם?
כן.
ופה אני רוצה לשאול, יש לי תחושה, בסדר? לא שאני איזה ברומטר למשהו, אבל שרף הכניסה לגיוס סיד היום, בסידים הגבוהים, עלה קצת. אם פעם היה אפשר לגייס רק על מה שנקרא מצגת ורעיון, אלא אם אתה באמת יזם סדרתי או מישהו שבא כבר עם קבלות מהשטח, היום בעצם יש ציפייה של המשקיעים הממוסדים, המקצועיים, לראות, כמו שאתה דיברת, קצת יותר יכולות אקסקיוטיביות, אפילו טראקשן לפעמים בחלק מהמקרים. א', האם אתה מסכים או לא? כן, לא. וב', מה אתם מצפים לראות בתחילת הדרך?
אני חושב שרוב הקרנות באמת מצפות לראות את מה שאתה אמרת. אנחנו כולם מחפשים איזשהו דומיין אקספרטיז מאוד מאוד גדול. שאני יושב בשיחה עם יזם, ובמקרה הם מגיעים בתחום שאני השקעתי בו בעבר וקצת צברתי ידע, הציפייה שלי זה שהם ידעו הרבה יותר ממני. זה מצב לא טוב אם הם יודעים פחות ממני או יודעים כמוני, כי דומיין אקספרטיז זה הדרישה המקדמית להצליח בתחום מסוים, כי בסופו של דבר סטארט-אפ פועל בנישה מסוימת, יהיו לו מתחרים, יהיו לו לקוחות שגם הם מבינים הרבה מאוד בדומיין, והדרך למכור זה פשוט לבוא עם משהו שהוא מיוחד, שגם מומחה גדול יתרשם ממנו. אז אני חושב שזה משותף להבנתי לרוב הקרנות הון סיכון, במובן הזה של לבוא עם איזשהו רעיון מאוד אמורפי, בלי שהוכחת למשקיע שאתה כבר באמת שולט טוב מאוד במה שאתה רוצה לעשות, במגמות של השוק שהם, ולאיפה שהשוק הולך, זה יהיה מאוד קשה לגייס.
יש לי עוד שאלה, תגיד אם אתה מרגיש בנוח לענות עליה, אתם הייתם שני שותפים, קובי ואתה, ועכשיו בעצם הוספתם עוד מישהו לצוות ההשקעות בתוך הקרן, נכון, אייל?
כן.
איך זה השפיע על שינוי קבלת ההחלטות? איך היום מתקבלות ההחלטות פנימית בתוך הקרן?
ועדת ההשקעות זה עדיין קובי ואני. אייל הוא שותף מלא לעבודה של לפגוש את היזמים, עוזר לנו מאוד באנליזה של ההזדמנויות. יש הרבה מאוד בדיקות שאנחנו עושים לפני כל השקעה, אוספים הרבה מאוד מידע, לומדים מעבר למה שאנחנו כבר יודעים על שוק היעד, כל תהליך הדיו דיליג'נס. אייל הוא כמובן שותף מלא, הוא גם בא עם רקע מחקרי מצוין, עוד מגלגולים קודמים של הקריירה שלו. ההחלטה בסופו של דבר היא נהיית בקונצנזוס, כלומר, אם מישהו מאיתנו לא מרגיש שצריך לעשות את זה ועומד על רגליים וצועק, היא לא הולכת לקרות. כמובן שתוקף הנסיבות, אז קובי ואני עשינו כבר הרבה השקעות, והיינו מעורבים בהרבה דברים בקריירה, אז אנחנו השותפים שבעצם מנהלים את התהליך הזה של קבלת ההחלטה הסופית.
זאת אומרת, בסוף ההחלטה היא של קובי ושלך?
כן, כמו בכל קרן, השותפים הם אלה שמקבלים את ההחלטות.
לגבי הנושא של קצת, בוא נדבר על תרבויות וטעויות נפוצות שיזמים עושים. אמרת שהיית 10 שנים ארצות הברית, נכון?
9, כן.
9. עכשיו, אתה נחשפת באמת לתרבות, ונחשפת בעצם בוא נגיד להיות חלק מחברות שהן כבר בחיכוך מלא עם השוק, שוק היעד שלהם, מה שלא תמיד נכון פה בישראל. איזה פער תרבותי אתה רואה כאן עם יזמים ישראלים? אנחנו מכירים את היתרונות הברורים של יזמים, החוצפה והדברים שיזמים ישראלים מאוד טובים בהם, והדומיין אקספרטיז כמובן, והרקע הצבאי. איזה טעויות נפוצות אתה רואה ביזמים ישראלים שאתה יכול, מהעיניים של VC היום, לבוא ולהגיד, חבר'ה, תחסכו.
זו שאלה מצוינת, ושאל לדבר עליה הרבה זמן, אז אם תרצו תזמין אותי עוד פעם.
הוא חיכה לשאלה הזו.
נפתח ספרדשיט עכשיו, אתם לא יכולים לראות.
טעויות נפוצות שאני רואה, ובוא נשים את הנושא התרבותי רגע בצד, כי גם שם יש פערים, אבל אני חושב שאותם אולי קצת יותר קשה לתקן, אז it is what it is בשלב הראשון. מה שאנחנו רואים הרבה פעמים שקורה, שיזמים יצרו כבר קשר עם לקוח גלובלי, או לקוח אמריקאי, או חברה לא ישראלית. ועצם המגע הראשוני עם לקוח, והנכונות שלו להתחיל אולי לתהליך רכש, ולקנות את המוצר, או להשתמש בו, מה שנורא מרגש את היזם הישראלי, ואז הוא שוכח לדבר בעצם על הנושא של המחיר. הרבה פעמים קורה לנו שאתה בא מישהו ואומר, אוקיי, כן, יש לי כבר מגע ראשון עם גוף מאוד גדול בחול, הוא אפילו אמר שהוא הולך להשתמש במערכת, ואולי אפילו כבר משתמש במערכת, ואז, אוקיי, כמה הוא הולך לשלם? התשובה היא $500 בחודש. טוב, זה קצת בעיה, כי אם גוף כזה גדול משלם $500 לחודש, כמה ישלמו גופים יותר קטנים? גופים גדולים אין המון. גופים יותר קטנים יש יותר, אז מה המשמעות מבחינת גודל השוק, מבחינת היכולת שלך לייצר הכנסות וכן הלאה. אז זאת טעות די נפוצה של תמחור, ואני חושב שזה נובע באמת מההתרגשות הזאת, שהלכתי ותפסתי מנהל או משתמש בארגון אמריקאי גדול, והוא מוכן לעשות את להיות הלקוח הראשון.
גם מאוד קשה לחזור אחורה, אני מניח.
מאוד קשה. מאוד קשה. ויזמים עושים לפעמים את הטעות הזאת, ואני מדבר על תחומים שאני משקיע בהם, של עולמות האנטרפרייז סופטוור, לא באמת בודקים את הערך של הטכנולוגיה, מה מתחרים או פוטנציאלים. לא מבצעים בדיקה עסקית עמוקה של כמה באמת אפשר לגבות. זה גורר לפעמים גם איזשהו מיצוב של החברה, אתה גובה מעט כסף, אז אתה נתפס בתור משהו פחות חשוב. זו טעות שאני ראיתי אותה הרבה פעמים, שאפשר להימנע ממנה, אם פשוט מכינים שיעורי בית יותר טוב, ואז גם שבאים לדבר עם משקיעים, וגם שבאים לדבר עם הלקוחות הבאים, נמנעים מהטעות.
אז אתה אומר פה, מההסתכלות שלנו כקרן, לא רק מעניין אותנו לראות שוק וביזנס וצוות וכו', אלא גם מעניין אותנו להסתכל על הביזנס במיקרו ולהסיק למקרו. זאת אומרת, אם אתה לא מצליח למכור במחיר מספיק גבוה, או הסל סייקל הוא ארוך מדי וכדומה, אין הפרמטרים שאתם מסתכלים עליהם.
בהחלט.
וכמה אתם יכולים, אני אשאל קצת שאלה קנטרנית, כמה זה קורלטיבי, זאת אומרת, למה קורה בתחילת הדרך לעומת מה קורה בהמשך? הרי אנשים לומדים, יש איזשהו גם learning curve, יכולים לשנות את התמחור תוך כדי. זה שמישהו בהתחלה מחר $500 לקופרט לא אומר שהמחיר יישאר ככה.
נכון. זה לא שאם עשית טעות היא לא ניתנת לתיקון, אבל תראו, אנחנו חיים בעולם מאוד מהיר וזריז. ואני מסתכל על זה גם בתור יכולת מסחרית של יזם. קשה לי יותר להשקיע במקומות שאני לא משוכנע שיזם הוא אחד שיודע להוציא כסף מהלקוחות עבור המוצר שהוא מפתח. אז זה גם איזשהו סוג של מבחן.
עבור היזמים עצמם.
עבור היזמים עצמם.
אז בעצם מוביל אותי גם לשאלה אולי הבאה פה. מה שאתה כאן אומר זה בעצם שיש פה טעויות של יזמים שיכולים בעצם להיחסך, וזה בעצם אולי זה מגמה שבשנים האחרונות שוויסי זה מדברים על כסף חכם, בוא נגיד, VC זה היום גם איזה ערך מוסף מאוד מאוד משמעותי לסטארט-אפים, כלומר, יש VC שממש, VCs שבאמת נכנסו לקונן של סרוויסז, וממש לעזור ב-איירינג, ולעזור בכל מיני תחומים שהסטארט-אפ היום עומד. איזה דברים אתה רואה בקרן שאתם מתעסקים בהם, ובעצם נותנים איזה רוח גבית לחברות סטארט-אפ?
שאני הייתי יזם בצד השני, אחד מהדברים שבאמת הפריעו לי, שלפעמים פעמים משקיעים, שאתה חושב שהם מאוד reputable, משקיעים מצוינים, משקיעים כסף, אבל בעצם לא עוזרים ביום שאחרי ההשקעה. אז הם מחויבים כמובן להגיע לישיבות הבורד, אבל זה פחות או יותר נגמר שם. המודל שלנו בגלילות שונה לחלוטין. אנחנו מאוד מעורבים בשלבים הראשונים, בעזרה טקטית גם כן לחברות שלנו. בעולמות של Enterprise Software, מבחן ראשון שחברה צריכה לצלוח אותו הוא להביא, למכור לכמה לקוחות גדולים ואיכותיים, לא בישראל אלא בארצות הברית או בשווקים הגלובליים, ואנחנו מאוד פעילים ומעורבים בשלבים האלה.
זה קשרים אישיים שלך ושל קובי? איך זה עובד? אם אני יזם, באתי, סיפרתי סיפור יפה, אני יזם מצוין, יש לציין, וקיבלתי השקעה, אני לא אומר את זה בציניות, ואז מה? אתם באמת מלווים אין זון את תהליך המחירה הראשון או השני?
אז הסיוע שלנו הוא בכמה מישורים. אחד, כן, יש לנו דייטאבס או רולודקס, שאתם רוצים, מאוד רחב. הוא נוצר בראש ובראשונה לטובת סיוע ליזמים. אז איפה שצריך, כל חברה עם הצורך שלה, אנחנו עושים את הקשרים הנכונים. יש לנו advisory board, בטרמינולוגיה של גלילות, זה נקרא board of experts, שזו קבוצה מאוד מכובדת של אנשים בתפקידים בכירים, בארגונים, בחברות מאוד גדולות בעולם. וכל הרשת הזאת עומדת לרשות חברות הפורטפוליו שלנו. מישורים אחרים זה חשיבה אסטרטגית על המוצר, כל הנקודות שדיברנו עליהם קודם, אנחנו גם כן מעורבים. אנחנו כמובן אף פעם לא מכתיבים, ההחלטות כולם הם בסופו של דבר של היזמים, אבל יזם חכם יודע גם לעזר במשקיעים כדי לעשות את העבודה שלו יותר טוב. וזה עובד לא רע. כלומר, אני יכול להגיד שבחלק גדול מהשלבים הראשונים של החברות, הקודמות שהשקענו בהם, אנחנו יכולים לראות את טביעות האצבעות שלנו בהישגים הראשונים, ואנחנו משקיעים כל הזמן, זמן, עבודה, לפתח את הרשת שלנו. יש לנו גם חברת צוות, מיכל מייסניק, שגרה בארצות הברית, בסיליקון ואלי, וזאת בעצם העבודה שלה. היא כל היום יושבת על הטלפון ופותחת לנו דלתות, בין אם בחברות גדולות, בין אם בלקוחות, בין אם משקיעים אחרים.
ממש המחירות והביזדב של גלילות.
כן, ואת הרשת הזאת אנחנו מנצלים לטובת החברות שלנו.
אנחנו ממש לקראת סיום, הזמן עבר פה בטיל.
מקודם אמרתי לאריק את הזמן ככה בסייד נוט, והוא ככה אמר שזה עבר לו מהר מדי. יש לך איזה נוט אחרון ככה לפני שאנחנו מסיימים, משהו שאתה רוצה להגיד, איזשהו טיפ?
כמה משהו בלתי צפוי, זה הכי...
יש בי אופטימיות אדירה. אני חושב שאנחנו נמצאים בתחילתה של תקופה מעולה. הישראל היא כבר היום שחקן מרכזי, אבל המיצוב שלנו הולך ומשתפר לאורך השנים. אני רואה את זה יחסית לתקופה מאז שחזרתי לישראל. אז אני חושב שהשנים הקרובות הולכות להיות מצוינות, והדבר האמיתי לעשות אותו זה להיות יזם טכנולוגי.
אריק, תודה רבה לך, תודה על הזמן.
תודה רבה, תודה אריק, תודה גיא.
תודה לכם, תודה לגלובס ולסמסונג נקסט, וזהו, אנחנו נתראה בפרק 11 של עוד פודקאסט.
ותודה לאמא, על הקורלות כרקע, כבר עלייך.
תודה רבה.